עירובין פ"א עמוד בייס, הסוגיה מתחילה לעיל בעמוד א' במשנה. אומרת המשנה, נותן אדם מעל לחנווני ולנחתום, כדי שיזכה לו עירוב דברי רבי אליעזר. אחד בבני המבוי שרוצה להשתתף בעירוב עם שאר בני המבוי, הוא יכול לתת לחנווני. הוא יכול לתת לחנווני שאצלו בני המבוי קונים את המאכל בשביל העירוב. הוא יכול לתת לאותו חנווני מאה כדי לקנות ממנו יין או פירות בשביל השיתופי מבואות. והחידוש הוא שאפילו שהקונה לא משך את היין או את הפירות, בכל זאת היין או הפירות נקנים לו על ידי המאה שהוא נותן לחנווני. והחנווני יכול לתת עבורו את היין או את הפירות הללו שהוא קנה על ידי המאה לבני המבוי, כדי שיהיה לאותו קונה, כדי שיהיה לאותו בן מבוי חלק בעירוב המשותף. הגמרא מסבירה את שיטת רב לזר, שלכן הקונה זוכה ביין או בפירות על ידי המאה, אף על פי שהוא לא משך את היין או את הפירות, משום שלגבי העירוב, מסבירה הגמרא, השאירו חכומים את דין תורה על מתכונתו, שמאות קונות גם בלא משיכה. אומרת המשנה, והחכומים אומרים לא זכו לו מאותיו. חכומים חולקים על רב לזר וסוברים שמאות אינם קונות. וממילא, לשיטת חכומים, הפירות או היין לא נקנו לו בלא משיכה, וממילא העירוב לא חל. כי אותו בן מבוי לא נתן כלום בשביל העירוב, כי הפירות או היין לא נקנו לו, הוא לא קנה אותם על ידי המאה בלא משיכה. ממשיכה המשנה ואומרת ומועידים, מודים חכומים לרב לזר בשאר כל האדם שזכו לו מאותיו. חכומים מודים לרב לזר שמו נתן מאה, לא לחנווני שמוכר יין או פירות, אלא לסתם אדם שאינו מוכר יין או פירות. אדם שנתן לחברו מאה ואמר לו שיזכה לו במאה הזו במאכל לצורך העירוב. מודים חכומים שזכו לו מאותיו. מה ההבדל? למה אדם שנתן מעל לחנווני כדי שיקנה לו יין או פירות, סוברים חכומים שהעירוב לא חל, כי הקונה לא קנה את היין או את הפירות עד שימשוך, ואילו אם הוא נתן מעל לחברו שאינו חנווני, ואמר לו שיזכה לו במאכל לצורך העירוב על ידי המאה הזו, מודים חכומים שהעירוב חל, מה ההבדל? רש"י מסביר שכאשר הוא נותן מעה לחנווני שמוכר יין או פירות, כוונתו לקנות יין או פירות על ידי המעה. ומכיוון שמעות אינם קונות בלא משיכה, לכן היין או הפירות לא נקנו לו וממילא העירוב לא חל. כל זה כאשר הוא נותן מעות לחנווני שיש לו ברשותו יין או פירות למכור. שאז כאשר הוא נותן לו מאה, כוונתו לקנות את היין או את הפירות שנמצאים ברשותו של החנווני. אבל כאשר הוא נותן מאות לסתם אדם, כדי שיזכה לו במאכל לצורך העירוב, כיוון שסתם אדם אינו מוכר פירות, על כורחו כוונתו בנתינת המאה, שאותו אדם ישליח עבורו לקנות עבורו באותה מאה פירות, ולזכות לו אותם לצורך העירוב. אדם שנותן מעה לחברו שאינו חנווני לצורך קניית מאכל העירוב, כוונתו שחברו יש שליח עבורו לקנות לו במעה מאכל לצורך העירוב. רש"י מוסיף שהוא הדין אם הוא לא אמר לחנווני זכה לי במעה אלא ערב לי, דהיינו אם הוא ביקש מהחנווני שהחנווני ידאג לזכות עבורו מאכל לצורך העירוב שזה מועיל, כי הוא שב ישליח שהחנווני יקנה עבורו במאה המאות. שאין, אומרת המשנה, שאין מערבין לאדם אלא מדעתו. רש"י ותוספות מסבירים שאפילו אם החנווני ירצה לזכות לו את המאכל על ידי אחר, דהיינו, אפילו אם החנווני ירצה לזכות לו את המאכל שלא על ידי המאה שהוא נתן, אלא על ידי אחר, זה גם לא יועיל. כי החנווני מזכה לו רק מכוח המאה שהוא נתן. והקונה נתן את המאה כדי שהמאה תקנה לו. ומכיוון שהמאה לא קונה עבורו, נמצא שהחנווני מערב במעותיו שלא מדעתו. נראה את המשנה, אומר רב יהודה, במה דבורים אמורים בעירובי תחומין? במה דבורים אמורים שאין מערבים לאדם אלא מדעתו רק בעירובי תחומין? בעירובי תחומין אי אפשר לערב לאדם שלא מדעתו, כי לא ידוע לנו לאיזה צד הוא רוצה לקנות שביטה. כי הרי אם הוא קונה שביטה לצד מסוים, אם הוא קונה תחום לצד מסוים, הוא מפסיד כנגדו לצד הנגדי. אם הוא קונה תחום לצד מזרח, הוא מפסיד על ידי זה תחומו לצד השני, לצד מערב. אז אם אלה אי אפשר לערב עירובי תחומין לאדם שלא מדעתו, אבל בעירובי חצרות מערבין לאדם לדעתו ושלא מדעתו, כי בעירובי חצרות הוא לא מפסיד כלום. לפי שזכין לאדם שלא בפניו, ואין חבין לאדם, אלא בפניו. עד כאן המשנה. שואלת הגמרא, מה הייתה עם ידי רב לזר או לא עם מושך? למדנו במשנה שרב לזר סובר, שאדם יכול לתת לחנווני מאה, ועל ידי אותה מאה הוא זוכה במאכל לצורך העירוב, גם אם הוא לא משך. שואלת הגמרא, מה הייתה עם ידי רב לזר שאומר שאפשר לזכות במאכל על ידי המאה? הרי מאות אינם קונות אלא משיכה, וכל עוד שהוא לא משך, איך נקנה לו המאכל? מתארץ את הגמרא, אומר רב נחמן, אומר רבי ורב והוא עשור, רב לזר כדלת פרקים בשנה. מצינו שישנם דלת פרקים בשנה, ישנם דלת זמנים בשנה שחזל אמרו שמאות קונות גם בלי משיכה. דתנן, כתוב במשנה במסכת חולין, בארבעה פרקים אלו משחיתין את הטבח בעל כורחו. ישנם ארבעה זמנים בשנה שאנשים קונים הרבה בשר, שאמרו חז"ל שאם הקונה נתן למוכר מעות בערב יום טוב כדי לקנות בשר, אף על פי שהקונה לא משך את הבהמה, בכל זאת הבשר שבבהמה נקנה לו. אם הקונה דורש ביום טוב את הבשר שלו, מחייבים את בעל הבהמה לשחוט עבורו את כל הבהמה, אפילו שור שווה 1,000 דינר, ואין לה לוקח אלא דינר אחד, כופים אותו לשחוט. דהיינו, אפילו אם מדובר בשור ששווה 1,000 דינר, והלוקח נתן לו מערב יום טוב דינר אחד בלבד, כדי לקנות בשור בשר בשווי של דינר אחד בלבד. הלוקח נתן לו דינר כדי לקנות בשר מועט בשור. אם ביום טוב הלוקח דורש את אותו בשר, אפילו שמדובר בכמות קטנה של בשר ביחס לכל השור, בכל זאת מחייבים את המוכר לשחוט עבורו את כל השור, כדי לתת ללוקח את הבשר בשווי דינר שהוא קנה מערב יום טוב. יעוין שם שמדובר בארבעה זמנים שקונים הרבה בשר, כגון ערב שמיני עצרת, ערב יום טוב ראשון של פסח, שמכיוון שקונים הרבה בשר אמרו חז"ל, שאפילו מאות בלבד בלא משיכה גם הם קונות ומחייבים את המוכר לשחוט עבור הלוקח את כל השור. ממשיכה המשנה ואומרת, לפיכך אם מת, מת ללוקח. לפיכך, מכיוון שאפילו מאות בלבד קונים גם בלא משיכה, אם מת, אם השור מת לפני שהספיקו לשחוט אותו, אם השור מת לאחר שהלוקח נתן את המאות לפני שהספיקו לשחוט אותו, מת ללוקח, הלוקח הפסיד, כי השור שלו, השור שהוא זכה בו, מת. שואלת הגמרא, מת ללוקח, הלוקח הפסיד, או לא עם מושך, הוא לא זכה בשור. אומר רב הונא בשם מושך, מדובר שהוא משך? שואלת הגמרא, יוכי אי מסעיפה, בשאר ימות השנה. אינו כן, בשאר ימות השנה, חוץ מארבעת פרקים הללו, לא מחייבים את המוכר לשחוט את השור כדי ליתן ללוקח בשר תמורת הדינר שהוא נתן, אלא המוכר יכול להחזיר את הדינר ללוקח, ולא אומרים שהלוקח כבר זכה בחלק בשור. לפיכך אם מת, מת למוכר, אם השור מת לפני שהספיקו לשחוט אותו, הלוקח לא הפסיד כלום. המוכר צריך להחזיר לו את הדינר שהוא נתן, כי הלוקח לא קנה בשר בשור, כל עוד שהוא לא משך. שואלת הגמרא, מאי ואומושך, אתה הרי אמרת שמדובר שהוא משך, אם הוא משך, למה לוקח לא הפסיד? הרי הוא כבר זכה. אומר רב שמואל בריצוק לאוילום בשלו עם מושך, ואוכל במאיה סקינן בשזיקה לו על ידי אחר. הטבח המוכר זיקה את השור לקונה על ידי אחר. המוכר אמר לאדם אחר שיזכה בחלק בשור בשביל הלוקח. בארבעה פרקים אילו, בזכות הוא לא זכין לשלו בפניו. בשאר ימות השנה דחוב הוא לא, אין חבים לו אלא בפניו. דהיינו, לפי התירוץ הזה של הגמרא, מאות באמת אינם קונות, רק מדובר שהמוכר זיקה לו את בשר השור על ידי אחר, ובארבעת פרקים עליו, ומכיוון שאנחנו משערים שזכות עבורו לקנות, הקניין שהוא זיקה לו על ידי אחר חל, והלוקח זכה בבשר השור, ולכן אם השור מת, הלוקח הפסיד. רבי לאומר רבי יוחנן, וזה בעיקר מה שנוגע אלינו, בארבעה פרקים אלו העמידו חכמים דבריהם על דברי תורה. כלומר, בארבעה פרקים האלו אמרו חכמים, שאף על פי שמטלטלים לא נקנים בכסף, באותם זמנים שאנשים קונים הרבה בשר לצורך יום טוב, העמידו חכמים את דבריהם על דין תורה, שמאות קונות גם בלא משיכה, ולכן מספיק מה שהלוקח נתן דינר עבור הבשר, אף על פי שהוא לא משך את השור, בכדי שהוא יקנה בחלק בשור, ולכן אם השור מת, הלוקח יפסיד. דאומר רבי יוחנן דבר תוירו, מאות קונות, ומפני מה אמרו משיכה קונה גזירה שמה, יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. והמוכר לא יתרח להציל אותם, כיוון שהם כבר שייכים ללוקח. לכן אמרו חכמים שעד שהלוקח לא ימשוך הוא יכול לחזור בו, ואז אם טיפול דליקה המוכר יתרח להציל אותם, כדי שהלוקח לא יכול לחזור בו. ואם כן, בארבעה פרקים האלו אמרו חכמים שקונים את בשר השור במעות כדין תורה. ואם כן, זה מה שרב לזר סובר. רב לזר סובר במשנה שלנו, שמשום כבוד השבת, כדי שיוכלו לטלטל בחצר, הקלו חכמים והעירו והעמידו חכמים דבריהם על דין תורה, ואמרו שמעות קונות גם בלי משיכה. ואם אחד מבני החצר נתן מעה, נתן כסף כדי לקנות חלק בעירוב, אף על פי שהוא לא משך, העמידו חכמים את הדין על מתכונתו, שמעות בלבד ללא משיכה גם הם קונות, והוא זכה בחלק בעירוב ומותר לטלטל באותה חצר. עוד למדנו במשנה, ומועידים בשאר כל עוד, או מודים חכמים לרב לזר בשאר כל אדם שזכו לו מעותיו. דרך הגמרא מן שאר כל אודום, אומר רב בעל הבית. דהיינו מדובר באדם שאינו נחתום, שהוא לא רגיל למכור כיכרות או יין, שאם חברו נתן לו מעה ואמר לו זכה לי בכיכר לעירוב או ביין לשיתוף, שזה מועיל, שאז כמו שרש"י הסביר במשנה, הוא שב ישליח, הוא התכוון לומר לו לך ותקנה לי במעה יין או כיכר לצורך העירוב. וכן אומר שמואל בעל הבית, דאומר שמואל לא ישונו שהנותן מים לא זוכה בעירוב אלא לנחתום, אבל בעל הבית קונה. עוד אומרת הגמרא, ואומר שמואל לא ישונו שהנותן מה לכן דבניו לנחתום אינו זוכה בעירוב אלא מה, אבל כלי, אם הוא נתן כלי עבור הכיכר או עבור היין, דהיינו אם הוא רוצה לקנות את הכיכר או היין בקניין חליפין, הדין הוא שהוא קונה. קניין כסף לא קונה, אבל קניין חליפין כן קונה. למה בקניין חליפין לא חששו חזל שם היועים הלוי נשרפו חיתכו בעלייה? התוספות במסכת בו מציע דף ממבו ומוד א' מבארים שכיוון שבקניין חליפין עדיין המוכר לא קיבל את המעות, אין לחשוש שהוא לא יטרח להציל את המקח, כיוון שהוא חושש שהלוקח לא ייתן לו בסופו של דבר את הכסף. ואומר שמו אלוהי שונו אל אדום אלו יזכה לי. רק כאשר הלוקח אמר לכן וניהו לנחתום בלשון זכה לי, שהלשון הזאת אומרת שהוא יקנה לו כיכר או יין תמורת המאה, והרי מויס אינו מקוינויס, אבל אומר ערב לי, אם הלוקח פנה אליכן וני ואמר לו תערב לי, אז הוא שב ישניח, הוא התכוון למנות אותו שניח שיניח עבורו עירוב, ואז הוא יכול לזכות עבורו עירוב. עוד למדנו במשנה, אומר רב יהודה במה דבורים אמורים, במה דבורים אמורים שאין מערבים לאדם אלא מדעתו בעירובי תחומין, אבל בעירובי חצרות מערבים לדעתו ושלא לדעתו. אומרת הגמרא, אומר רב יהודה, אומר שמואל, לא חוקר רב יהודה, ולא עוד אלא כל מקום ששנה רב יהודה בעירובין הלכה כמותו, בכל מקום שמצאנו שרב יהודה אמר הלכה בהלכות עירובין הלכה כמותו, אומר לרב חונה בגדתו אל רב יהודה, אומר שמואל, אפילו במבוי שניטלו קורותיו או לחייו, האם גם במבוי שניטלו קורותיו או לחייו בשבת, שרב יהודה אמר לקמון בדף צדיק דלת עמוד א', שמכיוון שהמבוי היה מותר בתחילת השבת, מותר להמשיך ולטלטל בו כל השבת, גם לאחר שניטלו קורותיו או לחייו, האם גם בזה הלכה כמותו? כתוב שם שרב יוסי חולק על כך. רב יוסי סובר שמכיוון שעכשיו המבוי הוא בלא תיקון, אסור לטלטל בו. אומר לי, הישיב לו רב יהודה בעירובין, אמרתי לו ולוי במחיצו. במה שרב יהודה אמר, בהלכות עירובין הלכה כמותו, אבל לא בהלכות מחיצות, מבוי שניטלו קורותיו או לחייו ומדיני מחיצות, בהם לא אמר שמואל שהלכה כרב יהודה. אומר לרב אחי ברי דרו ולרב אשי, הלוכו מכלל דפליגי, מזה ששמואל אומר הלכה כרב יהודה, שבמה דבורים אמורים בעירובי תחומין אבל בעירובי חצרות מערבין לדעתו ושלא לדעתו, מזה שהוא אומר הלכה כרב יהודה, משמע שיש מי שחולק על רב יהודה. והרי, ואומר רב ישוע בן לוי, כל מקום שאמר רב יהודה אי מוסאי, ובמה במשנתנו אינו אלא לפרש דברי חכמים. ואם כן, מכיוון שרב יהודה אומר לשון במה, במה דבורים אמורים, בהכרח הוא לא בא לחלוק על חכמים, אלא לפרש את שיטתם. ואם כן, מדוע אומר שמואל שהלכה כרב יהודה, שמשמע שחכמים חולקים עליו? והרי כאשר רב יהודה משתמש בלשון במה, הוא מתכוון לפרש. אז מחטאיסי לומר שחכמים חולקים על כך? שואלת הגמרא ולא יפליגי. והננתנן נתווספו עליהם מוסיף ומזכה וצריך להודיע. אם נתווספו דיירים חדשים במבוי, שהם לא היו שם בשעה שהניחו את העירוב, מוסיף, צריך להוסיף על העירוב או על השיתוף, ולזכות את העירוב ואת השיתוף לאלה שנתווספו. ואם הוא נוטל משלהם בשביל העירוב או בשביל השיתוף, הוא צריך להודיע להם. אם הוא נוטל מזון מהדיירים החדשים, בשביל שיהיה להם חלק בעירוב, הוא צריך להודיע להם שהוא נטל מהם, כדי לדעת אם הם רוצים בשיתוף או לא. אז הנה רואים שלא כדעת רב יהודה, רואים שאין מערבים לאדם שלא מדעתו. אומרת הגמרא, אוסום בחצר שבין שני מבואות. שם מדובר בחצר שעומדת בין שני מבואות, ואנחנו באמת לא יודעים עם איזה מבואי הם מעוניינים להשתתף. לכן צריך לבקש, לכן צריך להודיע. אבל בחצר שפתוחה למבוי אחד בלבד, שאין אפשרות נוספת, אלא רק להשתתף עם אותו מבוי, אפשר לערב גם שלא מידת. שואלת הגמרא, ואומר רב שייזבי, אומר רב חיזה, זאת אומרת חלוקים עליו חבריו על רב יהודה. הרי למדנו לעיל שרב שייזבי אמר על הדין הזה שכתוב שהם נתווספו עליהם דיירים חדשים, מוסיף ומזכה וצריך להודיע שחכום אם חולקים הרב יהודה. אז הנה אנחנו רואים שיש בזה מחלוקת, האם אפשר לערב עירובי חצרות שלא מדעת או לא? רגעת הגמרא, אלו גברי הגברי קורומיס, מר סובר דה פליגי ומר סובר דה לא פליגי. דהיינו שמואל סובר שנחלקו רב יהודה וחכומים בהלכה הזאת, ולכן הוא נקד בדבריו בלושן הלא חוקר רב יהודה, ומר סובר רבי שוע בן לוי סובר שהם לא חולקים, ורב יהודה בא לפרש את דברי חכומים. אומרת הגמרא גופי, אומר רבי ישוע בן לוי, כל מקום שאמר רב יהודה עמוס היו במה במשנתנו, אינו אלא לפרש דברי חכמים. ורבי יוחנן אומר, אימתי לפרש במה לחלוק? אם רב יהודה אומר לשון אימתי, הוא בא לפרש את דברי חכמים, לא לחלוק עליהם. אבל כאשר הוא אומר לשון במה, הוא בא לחלוק על דברי חכמים. שואלת הגמרא, וכי כאשר רב יהודה אומר לשון אימתי, הוא בא לפרש את דברי חכמים, ואותנן, יש משנה במסכת סנהדרין, אילו הן הפסולים, אילו הם הפסולים לעדות, המשחק בקוביה, מל ובריביס, מפריחי יוינים, סוחרי שביעית, אומר רב יהודה מוסאי, אי מתי נפסלים משחק בקוביה ומפריחי יוינים, בזמן שאין לו אומנות אלא היא, בזמן שלאותו אדם שרוצים לפסול אותו, אין לו אומנות אחרת שהוא עוסק בה, אלא הוא עוסק רק במשחקי קוביה ובהפרחת יונים, שאז הוא פסול, ולמה הוא פסול? מסביר רש"י, כי הוא לא עוסק ביישובי של אילום, אבל יש לו אומנות שלו היא, אם יש לו אומנות אחרת שהוא מתפרנס ממנה מלבד מה שהוא משחק בקוביה, הוא מפריח יונים, הרי זה קשר. למה? כי רבי דס עובר שמחמת הממון שהוא נוטל מחברו הוא לא נפסל, כיוון שהסמכתה כאן יהיה, כל מה שהוא נפסל זה רק משום שהוא לא עשו מישוי של אילום, אבל כאשר יש לו אומנות אחרת, הוא כשר. וטוניה לו בברייסי והחכומים אומרים, בין שאין לו אומנות אלא היא, בין שיש לו אומנות שלו היא, הרי זה פסול. למה? משום שהחכומים סוברים שהסמכת לא כאן יהיה, לכן הוא לוקח ממון שאינו שלו. אז הנה רואים שהחכומים חולקים על רב יהודה וסוברים שגם מי שיש לו אומנות אחרת פסול. אומרת הגמרא, אידי רב יהודה אומר רב טרפון, הברייתא שאמרה שאף כשיש להם אומנות אחרת הם פסולים, היא לא דעת חכומים שבמשנה, אלא בשיטתו של רב יהודה אומר רב טרפון, שהוא סובר שהסמכתא אינה קונה. דתניה, אומר רב יהודה משום רב טרפון, לאוילום אין אחד מהם נזיר לפי שאין נזירות אלא להפלאה. דהיינו, שניים שהיו יושבים וראו אדם אחד שבא והתווכחו האם האדם שבא לקראתם הוא נזיר. אחד מהיושבים אמר הרי אני נזיר אם יתברר כי דבריי שאדם זה הוא נזיר. השני אמר הרי אני נזיר אם יתברר כי דבריי שאדם זה אינו נזיר. רב יהודה אומר משום רב טרפון שגם לאחר שנתברר כדברי אחד מהם, אף אחד מהם לא נזיר. למה? כיוון שאין נזירות אלא להפלאה. נזירות חלה רק כאשר היא ברורה, לא כאשר היא מספק. על מקבו דמספקי לי אינו זירי, לא אינו זירו, לא משעבד נפשי. אדם לא מקבל על עצמו נזירות מספק. אוכנמי, גם כאן לגבי משחק בקובייה, כיוון דה לא יודע איקוני אלא איקוני, הוא לא יודע אם הוא ינצח בסופו של דבר או לא יגומר, הוא מקנה. אבל לאוילום, כאשר רב יהודה אומר לשון אימתי, הוא לא בא לחלוק על חכומים. מה שחכומים אומרים שהסמכת אינה קונה, זה לא חכומים שבמשנה, אלא דעת רב טרפון, שרב טרפון סובר שהסמכת אינה קונה.